שאל השואל ואמר, היום ראש חודש טבת שחל בחנוכה, ואתמול היה גם כן ראש חודש טבת שחל בחנוכה, והוא שם עליו שקראנו בספר תורה ראשון שלושה עולים בעניין ראש חודש, לאחר מכן החזרנו את הספר תורה והוצאנו ספר תורה שני וקראנו בו בעניין חנוכה, ובין ספר לספר אמרנו מזמור של יום. ואז שואל השואל, א', למה לא אומרים קדיש בין ספר לספר? ב', למה אומרים מזמור של יום? שהרי אולי יש בזה הפסק בין ספר לספר. והתשובה, אמירת קדיש היא דבר שבחובה, ואין אדם יכול לומר קדיש היכן שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, בכל תנאי שהוא רוצה. זה דווקא עם עשרה מישראל, ודווקא במקומות שקבעו חכמים, אחרי סיום חובה מסוימת, יש ולפני פתיחת מצווה מסוימת. אבל אין אדם יכול לומר קדיש בכל מקום שירצה. ולכן, היום ראש חודש חובה לקרוא בתורה ארבעה עולים. זוהי הקדושה של ראש חודש. ומאחר ראש חודש יותר קדוש מחנוכה, העולים לתורה בו הם ארבעה במספר, לא פחות, אין פחותין מכך. ואילו חנוכה שהוא פחות קדוש, הוא כמו התעניות, הוא כמו שני וחמישי, אז קוראים בו רק שלושה עולים, אין פחות משלושה עולים. ואם כן, אם אנחנו נאמר קדיש לפני שקרה הרביעי, יוצא שעשינו הפסק בין השלישי לרביעי, והרביעי לא מצטרף לשלישי, ויוצא שלא קראנו ארבעה עולים כדין קדושת ראש חודש. ומשום כך אסור לומר קדיש בין ספר תורה ראשון לשני במקרה כזה. לעומת זאת, ביחס לאמירת מזמור, אמירת מזמור היא דבר שברשות, וכל דבר שברשות אינו מעלה ולא מוריד. נכון, לכתחילה אין צורך שהאדם יתחיל לומר דברים שברשות בכל מקום שירצה, אבל אין זה בגדר הפסק, אין זה בגדר איסור מיוחד במינו, ולכן בהחלט יכולים לומר דברים שברשות בנה דבנה. ראיה לכך, בזמן שאנו מזמינים את החתן, אז אנחנו אומרים פיוט. ראיה לכך שהיום כבר אנחנו נוהגים כמו שאר העדות, אומרים משברך לכל עולה ועולה ולא בסוף לכולם, אז אין זה גדר של הפסק ממש. זה לא רצוי, אבל זה לא גדר של הפסק, כי זה דבר שברשות. ומשום כך חבותינו, שמנהגם היה בהוצאת ספר תורה שני בזה אחר זה, שלא כמו המנהג בעדות אחרות שגם הוא קדום, שמוציאים שני ספרי תורה ביחד, והאחד ממתין עד לסיום בקריאה של הספר הראשון ומיד פותחים את השני, אלא אצלנו מסיימים בראשון ואז סוגרים אותו, מוציאים את השני ומכניסים את הראשון. וכדי שהציבור לא יעמוד בדממה, בדומם, אב לכל ההליך הזה, הניגו, וזה לא משנה מתי, לומר מזמור כדי לשמור ולהגן על כבוד הציבור. ומאחר באמירת מזמור זה היא רשות, אם כן אין באמירה הזו משום גדר הפסק, היא לא כמו קדיש, ואפשר, ובאמת הבלדים נוהגים לומר מזמור של חנוכת הבית בין ספר ראשון שבו קראנו עניין ראש חודש ובין ספר תורה שני של עניין חנוכה, כי כאמור זה לא גדר של הפסק. ומכאן תשובה למה שדוקטור גברה השיג על השגתי. אני השגתי על מהריץ, שהוא זכר צדיק לברכה, שהוא גאון עולם, אבל גם גאון גדול לפעמים לענו דעתנו ואחרי בקשת המחילה אינו נקי משגיאות. מהריץ הנהיג שבמפטיר, כשמפטירים את המפטיר כל שבת, מיד איך שהמפטיר עולה לתורה, עדיין לא גוללים את הספר תורה אלא מכסים את היריעה במטפחות, הוא מתחיל את הברכה, הוא מתחיל לקרוא בתורה, ואז הם מתחילים לגלול. וזה בניגוד למה שכתוב בגמרא במסכת סוטה דף למתת עמוד ב', שם נאמרו א', אסור לקורא בנביא לקרוא בנביא מפלי שקרא בתורה לפני כן, כדי שלא יחלוק רשות לעצמו. כלומר הקורא בנביא צריך לפרחם לקרוא בתורה כדי להראות כפיפות של הנביא לתורה. בית נאמר שם לא יקרא המפטיר ושקרא בתורה ועומד לקרוא בנביא, לא יקרא עד שיגלול את הספר תורה. זה הלכה שבישב בן לוי אמר אותה, וגם הראשונה בישב בן לוי אמר אותה, והן הלכות מקובלות, נפסקו להלכה ברמב״ם, בשולחן ערוך, כולם נפסקו להלכה. אמנם נחלקו הדעות למה לא יקרא המפטיר בנביא עד שיגלול ספר תורה. רש"י אומר כדי שהגוללים לא יסיחו דעתם מן הקריאה. יש אומרים כדי שלא לגרום למצב כזה שקוראים בנביא ועדיין ספר תורה פתוח, כי זה פוגע בכבוד ספר תורה. בין כך ובין כך, הלכה תלמודית היא, ונפסקה להלכה ברמב"ם ובשולחן ערוך, שלא יקרא המפטיר עד שיגלול ספר תורה. מה עשה מהריץ? אמר לו, מה נעשה עד שיגלול? נגיד מה רב טובך? זה גדר של הפסק. אם נגיד מה רב טובך זה גדר של הפסק. ואז הוא חידש שיותר כדאי לא לומר מה רב טובך, כי זה גדר של הפסק, ובמקום זה לחסות את היריעה במטפחות, המפטיר מיד קורא בנביא, ואחר כך מתחילים את הגלילה. ויוצא לפי החידוש שלו, א', המפטיר שהפטיר בתורה קורא בנביא עוד תרם גללנו את הספר תורה, ב', לפי רש"י הגוללים לא שומעים בדיוק את הקריאת הנביא כי הם טרודים בגלילה, ג', זה לא כבוד הספר תורה שהיא תורה למשה מסיני שקוראים בנביא והספר תורה פתוח. אבל הוא העדיף, מעריץ העדיף את השיטה הזו על פני אמירת מרב טובך בנת בנת עד שיגלו את הספר תורה, כדי שהציבור לא יישאר בדומיה בזמן הגלילה, בגלל שחמדת הימים, ספר חמדת הימים ראה בזה גדר של הפסק והחמיר מאוד מאוד בזה. אבל דעה זו של חמדת הימים היא דעת מיעוט, שכן אמרנו רוב הפוסקים אומרים דברים שברשות אינם מהווים גדר של הפסק. ואנחנו אומרים לא רק בין ספר לספר מזמור, אלא אנחנו גם כאמור מוכרים את המברכים בין עולה לעולה באותו ספר תורה, כי זה דברים שברשות, ודברים שברשות אינם מהווים הפסק. נכון, הדבר רצוי שלא, אבל אין בזה שום איסור. נכון שבעבר לא אמרו מרב טובך, וצודק מבחינה זו דוקטור גברה, שזה מנהג יותר מאוחר. בסדר, זה לא מעלה ולא מוריד שזה מנהג יותר מאוחר. אבל אחרי בקשת המחילה, העדפה של מהרית לא הייתה העדפה נכונה. כי הוא ויתר על דין תלמודי, שזה מהותי, מהותי מאוד, כבוד התורה, ויתר עליו תמורת חשש רחוק מאוד של חמדת ימים, שזה מרב טובך הוא גדר של ספק. שלא לומר שמהרית בימיו, בתמימותם, עדיין לא ידעו מי מחבר חמדת ימים, מה שהיום יודעים, שהוא חשוד בשבתאות. אבל מהרית מאוד היה מעריך את הספר הזה בגלל העושר האדיר מבחינת הטעמים של עניינים מסוימים, והרבה מצטט ממנו. אבל אז הוא לא היה מודע לכך מי הוא האיש ומה שיחו. אבל בין כך ובין כך, זה לא כל קשר עם זה. העדפה של מהרית, וזוהי עיקר השגה שלי, למרות שגדול הוא האיש, תורה היא, וללמוד אנחנו צריכים. העדפה של מהרית היא לא העדפה הנכונה. כלומר, לא אמירת מרב טובך היא אשר מהווה שינוי. גם אם היא שינוי ביום הימים מאבות הקדמונים שלא נהגו לומר, אבל לא מה שלא נהגו לומר בעבר זה מהווה גדר של הפסק, אלא לא נהגו. יש דברים שלא נהגו ואסור, ויש דברים שלא נהגו ואין בזה איסור. ולכן אמירת מרב טובך שבעבר בעבר רחוק לא נהגו לומר, היא כבר היותר טובה או הפחות רעה, הפחות גרועה, מאשר כל אלטרנטיבה אחרת. זה עיקר ההשגה שלי כלפי מהרית. ואם כן, יוצא אפוא לסיכום, שאכן באמת אין גדר של הפסק במילה דרשות בין ספר לספר. תודה רבה.